ברוכים הבאים לחדשנות On Air, ותודה שהצטרפתם לפרק השני שלנו. שמי זוהר, והיום מצטרף אלינו סגן אלוף ליאור אדלר, מפקד יחידת שעד, שירותי הדרכה. הפקה, בימוי, צילום ועיצוב הם רק כמה מהתחומים שהיחידה מתמחה בהן, וליאור מנהל את הכל. רק תגידו והם יעשו. מסרטונים על איך מוציאים לטיסה מטוס קרב, עד ההודעה החדשה של מחה לגבי קורונה. אין סוף לאחריותם של שעד. ליאור עומד בראש מאחורי המבצעים היצירתיים, והוא כאן היום לספר כיצד נולד רעיון מאלף ועד תף. שלום ליאור, אנחנו מאוד מתרגשים שהצטרפת אלינו.
אהלן.
אז קודם כל, אוכל בבקשה לספר לנו קצת על יחידת שעד ובמה אתם מתעסקים?
שעד זה ראשי תיבות, שירותי הדרכה. זה הלחם וחמאה שלנו, קודם כל שירותי הדרכה. אבל התפתחו פה לאורך השנים יכולות ויזואליות חזקות, ולכן משתמשים בזה לעולמות תוכן נוספים. אנחנו מחולקים למחלקת עיצוב וגרפיקה, אנימציה וסרטים. כל אחד מתמחה בעולמות שלו, אבל אנחנו יודעים לתת פתרונות ויזואליים בעיקר. הנה, עכשיו אנחנו עושים דווקא משהו שהוא לא ויזואלי, וזה קורה פה אצלנו בשעד, אבל בעיקר, אתה יודע מה, בתקשורת חזותית. בואו נגיד, זו הגדרה רחבה יותר נכונה.
ואיפה בכל העולם הזה נכנס המושג רעיונאות? מה זה המושג הזה בשבילך?
רעיונאות, בחוץ, בעולם, זה קופירייטינג, זה בא בכלל מעולם הפרסום. זה, אם תפתח ויקיפדיה, זה יצא לך מהעולמות האלה, אני מניח של פרסום. אני חושב שזה משהו הרבה יותר רחב. זה תהליך, זה אפילו מתודה, שיטות, לאיך אתה לוקח ומפתח רעיונות. כל אחד לצרכיו הוא, זה מתקשר הרבה פעמים אומנות, אבל זה לגמרי לא.
איך רעיונות מתבטאת ביחידה שלכם?
רעיונאות בשעד היא מתחילה, היא חלק מהערכים שלנו, היא חלק מהמנגנון של איך עובדת היחידה. למשל, יש מושג פה שחיילים מכירים, שהוא מושג מומצא, מוגדר פה אצלנו, מרחב האומנות. מרחב האומנות אומר שבאומנות יש מרחב שאתה יכול לשחק איתו. אתה המפקד יכול לא לאהוב משהו, ועדיין לאשר אותו. אני מוציא מכאן פרויקטים שאני מאשר, אני אומר ליוצר, שמע, אני לא אוהב אותם, אבל הם נופלים לי במרחב האומנות. זאת אומרת, אני לא אוהב, ואני חושב שצריך פה אדום, ואתה שמת צהוב. זה לא קו אדום, האדום הזה, ולכן אני מאשר את זה, כי זה במרחב האומנות. למה הוא כל כך חשוב? כי הוא מעודד את בדיוק הנושא שאנחנו מדברים עליו. הוא מעודד רעיונות. אם אני עכשיו נכנס לך ומתווכח לך בענייני טעם וריח, אני גומר לך את החשק לבוא ולהציע אחר כך משהו, אני גומר לך את האמביציה הזאת, שהיא כל כך קריטית לאנשים שהם יוצרים, לאנשים שמפתחים רעיונות. אז זו נקודה אחת, ויכולים להיות כל מיני דברים. יש פה ישיבות קריאיטיב, יש פה, אתה ראית כשנכנסת, היחידה מעוצבת, כמו איזה משרד פרסום, זה בעיקר להגיד ללקוחות ולהגיד לחיילים, תראו, אנחנו ליברלים, אנחנו פתוחים, העובדה שאנחנו לובשים את אותם בגדים לא הופכת אותנו לאנשים פחות יצירתיים. אני חושב שההפך, אגב. אני חושב שהכלא במרכאות הזה שאנחנו סגורים בו, מאפשר לנו לפרוץ ולא בשטויות. לא בג'ינס קרוע, אלא ברעיונות קרועים, אם תרצה.
מה אתה יכול להמליץ ליחידות אחרות כדי לשלב רעיונאות בתוך התפיסות שלהם?
טוב, פה יש אינסוף של, של, של טיפים ופטנטים שאפשר לדבר עליהם. הייתי אומר, קודם כל, תשכחו מזה שזה רק אומנות. אני שומע את זה הרבה פעמים. אתם מתעסקים באומנות ולכן אתם יצירתיים. זה קשקוש. כשמתכננים פעולה מבצעית, יש שם המון המון יצירתיות, פי מיליון יותר קריטית מהצבע האדום או הכחול שאני סובב בו תקיר, או שאני בוחר את הכותרת של הסרט. לכן, קודם כל, תבינו שיצירה קשורה להכל. אחר כך יש דברים מאוד פרקטיים, כמו למשל, להטיל ספק. זה יופי שדברים עובדים, אבל בוא תטיל ספק. עשית תחקיר, למדת את הלקחים, נהדר. יכול להיות בכל זאת שגם מה שעשית טוב, לא רק מה שלא עשית, יכול להיות שעדיין אפשר לעשות אותו אחרת, עזוב טוב יותר אפילו, אחרת. יכול להיות שבמקום להיכנס מהדלת הזו, יכולנו להיכנס מהחלון, יכול להיות. צריך לתרגל את זה בראש, ולראות מה היה קורה. אנשים שמטילים ספק כתפיסה. יושבים, ויש כאלה, לפעמים אנחנו קוראים להם אופוזיציה, לפעמים הם החבר'ה הרוטנים בדיון, והרבה פעמים הם החבר'ה היצירתיים, הם לא מוכנים לקבל משהו כברור מאליו. הם ישבו ויטילו ספק שוב פעם ושוב פעם ויחפשו. הם יגדילו את כמות הפתרונות. אני, אתה וכמעט כל אחד מגיעים לפתרון, מתאהבים בו, כי הוא יצא מתוכנו אחרי חשיבה. מי שמצליח להגיד לעצמו, אין מצב שאין עוד פתרונות. אין מצב. בטוח יש, ויש אנשים, את כל מה שסביבנו, בני אנוש בנו והמציאו. ולכן, אם אתה מתרגל גם את זה, ואתה אומר, בוא נעשה במקום שני פתרונות, אני רוצה 20 פתרונות, אני אצליח. הרחבת אופקים, התנסות, תחביבים, אני עכשיו פתח תחביב נגרות, אחרי שלא סיימתי, אחרי שבמקביל לפתח תחביב צילום, שהוא באיזה מיליון תתי סעיפים, שכל פעם אני צילום מיקרו, צילום מקרו, צילום סטודיו, צילום זה, ולפני זה הייתי צייר רישומים במשך שנה, במשרד שלי יש שישה ציורים, שזה כל הרפרטואר שלי, אין לי יותר ציורים, ואני כתבתי שירים, ואני כל כמה חודשים מוצא את עצמי באיזה תחביב חדש, כל כולי בו, אני נהנה מזה קודם כל, אבל זה גם מעשיר אותי ומעיף לי את הראש, ואחד יבחר לעשות את זה צפייה בסרט, אחד יקרא ספר, אחד יעשה תחביר, אבל ככל שאתה מעשיר את עצמך, אתה מגיע לכל מיני עולמות עוד ועוד, אז ביקורת, ביקורת של עמיתים, עכשיו זה קריטי, ביקורת של עמיתים. לפעמים אנחנו עושים, גם בחיל, אוהבים להגדיר, למנות צוות אדום. מה זה צוות אדום? אני אומר לך עכשיו, זוהר, אתה מוגדר עכשיו צוות אדום, נא תבקר את מהלכיי, תנסה לתקוף אותי וכולי. זה יופי, זה לא כמו עמית. להגדיר אותך כבעל תפקיד כזה, זה לא כמו לקחת פרטנר שלי, שמכיר מהעיניים שלי, מהזווית שלי הוא מכיר, ועכשיו הוא יודע לתקוף את הנקודות, לתקוף מילה שלילית נשמעת, אבל יכול להעיף לי את הראש למקומות אחרים. ביקורת של עמיתים היא קריטית יותר ויעילה יותר לפיתוח חשיבה ורעיונות.
מה לדעתך המכשול הכי גדול לחשיבה יצירתית?
אני עכשיו אסתור את מה שאמרתי לפני רגע. אמרתי להרחיב אופקים, אבל אני באמת באמת חושב, זה לא טיפ למאזינים עכשיו להיות בורים, אבל אני חושב שההשכלה וידע יש לה המון יתרונות, אבל בכל הקשור ביצירה, היא מאוד מקשה עלינו. ככל שאתה יודע יותר, אתה החלטי יותר בעמדותיך. אם קראת שפרופסור מושיקו אמר אח 1, 2, 3, הוא חקר את זה, הוא חתן פרס נובל, אז אתה משתכנע שזה מה שיכול להיות, ואלה האופציות הקיימות, וזה מקשה עליך להיפתח לעוד עולמות. אחד ועוד אחד שווה 2. זה בסדר גמור, אבל אחד ועוד אחד יכול להיות עוד המון המון תשובות. הוא יכול להיות 11, לא 11 הערך, אבל אחד ולידו אחד. זה אחד ועוד אחד. רק אני, אתה ורוב האנשים שיראו את המספר, שתי הספרות, אחד ועוד אחד, אחד ליד השני, לא יצליחו לראות פה אחד ועוד אחד. הם יראו 11, וזה בסדר להישרדות, זה בסדר כשאתה פותר מבחן במתמטיקה ומתכנן מטוס, זה אפילו חובה, זה לא בסדר. אתה רק צריך לזכור, אתה זוכר את הטלת הספק, אתה רק צריך לזכור שאולי יש עוד אופציות, כמו שזה ספרה אחת ולידה אחת. אז זה דבר אחד שהוא מכשלה או שהוא קושי שאין מה לעשות איתו. ודבר שני, אני חושב ביטחון עצמי. אני חושב שאנשים יצירתיים זה אנשים שיש להם ביטחון בעניין הזה. מכל מיני סיבות, כל אחד מעולמו הוא. אחד יש לו ביטחון כאילו אכפת לו, ואחד כי הוא באמת משוגע על כל הראש, ויש אומנים גם שלוקחים חומרים בשביל הדברים האלה כדי שיהיה להם ביטחון. אבל הביטחון לזרוק דברים שרובם יהיו אוסף של שטויות. ולכן נדרש פה סוג של ביטחון. לשבת בדיון ולזרוק רעיון שיכול להיות שימצאת פה גלגל, בסבירות יותר גבוהה עשית פה משהו מגוחך, או שאתה תהיה ליצן של החבר'ה, או שתביא אותה ותהיה חתן פרס נובל הבא. תחליט מה בא לך.
איפה לדעתך נכנס לתמונה המושג השראה?
כמו השעה בכל מקום אחר, דיברנו על תחביבים. אגב, תחביבים גם כן, שמעתי על גם כן מחקר מדהים. פרופוס, אני לא סתם מזכיר כל פעם נובל. בדקו תחביבים של חתני פרס נובל. גילו שמי שהיה לו תחביבים, זה גם מודרג שם, אני כבר לא זוכר, אבל מי שהיה לו תחביב נוסף שקשור באומנות, אפרופו הנגרות שלי, לכתוב שיר, לצייר, זכו פי כמה וכמה, אני כבר לא זוכר כמה, פי 2, וזה מגיע עד פי 22. פי 22, אגב, זה חבר'ה, חתני פרס נובל שכתחביב אהבו לשחק בתיאטרון. יש כאלה. היה להם פי 22 יותר סיכוי לזכות בפרס נובל ממדענים נהדרים אחרים. התחביבים עייפים לך את הראש פשוט למקומות שלא מתחום העיסוק המרכזי שלך, ואז החוטים יכולים להתחבר. אז השראה יכולה לבוא מתחביבים, מסרטים, מספרים, משקט, ממקלחת, זה בדוק, בדוק, שבמקלחת באים רעיונות, לא יודע למה אני יכול לשער, כי אתה רגוע, כי אתה עם עצמך, לא אכפת לך פה ביטחון, ואתה... אין לך הסכים מסביב, אתה רוצה בעיניים, נהנה מהמים, ופתאום רעיונות מגיעים משם, מוזיקה, ולדבר עם אנשים, בעיקר רחוקים אחד, כמה שאפשר, בתפיסות, בעולמות, לספר להם על הרעיונות. הרבה פעמים שאני מספר למישהו על הרעיון שלי, בא לי מיד, מתחבר רעיון יותר טוב. רק מהקשקוש הזה שאתה, אתה מדבר, אבל פתאום מתחברים דברים יותר טוב. אז משם מגיע השראה.
אם היית צריך לקום בבוקר ובאופן נורא חדור מטרה לחשוב על רעיון יצירתי ומקורי, איך היית עושה את זה?
ככה אני עושה את זה. כשאני עושה את זה, אני מתחיל לכתוב את הרעיונות, בלי... זה לעצמי, אני לא דופק חשבון לאף אחד, זה אני עם הפתק שלי ואני כותב את הרעיונות. אני חושב שצריך להבין שזה צריך לעבוד בזה. אני ככה אני. ואני לא יוצר גדול, אבל זה כך אני עושה. ואני חושב שגם אחרים עושים, והדוגמה של שייקספיר מלמדת את זה, ויש עוד מלא דוגמאות כאלה, הביטלס שהיו מנגנים בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. אתה צריך לעבוד בזה. אתה מתרגל, מתרגל ועושה ועושה וכותב וכותב, ומתוך 4,000 קשקושים, פתאום יש הברקה. ככה בא הרעיון לשם של הפודקאסט שלכם, מאותו פתק שרשמתי ורשמתי ורשמתי, ואמרתם שאתם לא אוהבים, אז המשכתי ורשמתי ורשמתי ורשמתי, ופתאום איכשהו מתחברות האותיות וזה יוצא. דחפתי לי קרדיט לפודקאסט, ראית?
איזה ערך מוסף יש לרעיון טוב ומקורי, לעומת רעיון שהוא רק טוב?
לומדים את זה בתפיסות שיווק. יש אחד שעכשיו אני ואתה החלטנו לפתוח פלאפל. עכשיו השאלה, אתה הולך לרחוב בחיפה שיש שם פלאפליות אחד עד השני, ואז הסיכויים שאנשים מכירים ויבואו, כי כולם אוכלים שם פלאפל, וזה נקרא אוקיינוס אדום. למה אדום? כי הקרישים אוכלים אחד את השני, נלחמים, ואתה אומר, אוקיי, אני נכנס ללב העניין, יחד עם כל הקרישים, ואני אקריש יותר טוב מהם. אוקיינוס אדום. אוקיינוס כחול, אתה אומר, אני מקים את הפלאפל שלי בפסגת ההימלאיה. שם אין את כל הוותיקים, ואין את כל המוכרים, ואין את כל האלה שרגילים, אני אחד שם. וכשיגיע ישראלי לשם, אין לי ספק בכלל שיקנה ממני את הפלאפל. זה אוקיינוס כחול. החיים רגועים באוקיינוס הכחול. אני חושב שהרעיונות המקוריים מובילים בדרך כלל אוקיינוס כחול, של שלווה, של שקט, אתה לבד בעולם, אבל האוקיינוס הזה הוא מתאב, וזה הצד השני שלו. אוקיינוס כחול, אבל הוא עדיין אוקיינוס, הוא עמוק. ורעיונות טובים יש להם סיכון. אתה עם עצמך. יכול להיות שזה יצליח בהלמלאיה, ויכול להיות שלא. היתרון בלהיות ברחוב של פלאפלים, זה שכולם באים לשם, אתה יכול להתיק רעיונות מהחברים שלך ליד, יכולים לטעות ולבוא אליך, כשסגור שם אולי במקרה יקנו ממך, ואתה תקווה שיהיה להם הרעלת כאבה שם ויקנו. יש יתרונות גם לאוקיינוס האדום, אבל היצירה, אני חושב, מובילה בדרך כלל, אני חושב, לאוקיינוס הכחול, רק צריך לזכור שהוא עדיין עמוק, יש בו סיכונים.
בוא נדבר רגע על דינמיקה צוותית. איך אני יכול לנהל צוות ככה שהוא לא יפסול רעיונות על הסף ויעודד יצירתיות?
בעיקר באווירה טובה. אנחנו פה על מדים, אז זה תפקידו של מפקד. לעודד אווירה טובה, לעודד אווירה של רעיונאות, של זריקת רעיונות, בלי לחשוש ובלי לזכות לגיחוכים. ועם המון פידבק והמון חיזוק, כשכבר מצליח משהו, גם אם הוא מצליח במילימטר. זה המון, זה נשמע קצת, אבל זה המון המון. גם זה אגב, עשו ניסוי לילדים בכיתה ג'. מורה נכנסה, הציגה משולש אדום, ואמרה להם, ילדים, תשלימו את המשולש הזה לצורה שאני חושבת עליה, מי שיצליח יקבל נקודה. מה כולם מציירים? בתים. בית קטן, בית גדול, בית, 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 בית. שלושה שבועות אחר כך נכנסת אותה מורה, לאותה כיתה, עם אותו משולש, רק הפעם לא תמורת נקודה. היא אומרת, תשלימו את הציור הזה למה שבא לכם. אותם ילדים פתאום משתמשים ביותר צבעים, מציירים דברים אבסטרקטיים, כל מיני צורות מוזרות. פתאום אותם ילדים הפכו להיות יצירתיים. רוצה לומר שפה אפשרו את זה, כשזה לא תחת מערכת חוקים, שאני לא גורם לך לחשוב, לתת לי את התשובה של מה שאני מצפה, כמו שהוא בין עושים סביב שולחן דיונים, אז יוצא ממך דברים נהדרים. ויש מפקדים שמאפשרים את זה, שיושבים בראש השולחן, מלא חיוניות וטוב ונחמדות ורצון לשמוע על עוד ועוד ופתיחות, ויש שאתה יודע שהם מקובעים, וזה לא הזמן עכשיו למשהו שעלול לגרור גיחוך אולי. אתה לא לוקח איתם את הסיכון הזה. וגם אם יש לך רעיון מדהים בצהוב עם משולש הפוך, תשאיר אותו איתך כדי לא להתבזות או כדי לא לשרוף את הזמן למפקד, וסתם רעיון טוב הלך לפח.
מה אני כחבר צוות שווה בין שווים יכול לעשות כדי לדאוג שהצוות שלי יהיה יצירתי יותר ולא יפסול את הרעיונות שלי?
תעוד, תיתן ביקורת, דיברנו על ביקורת עמיתים, אז אתה עמית, אז תיתן ביקורת. יותר קל לי לקבל ממך, אם אנחנו שנינו חברי צוות, בהפסקה לשמוע שהרעיון שלי ככה ככה, או שבוא נחשוב ביחד על עוד משהו, מאשר מראש הצוות שיכול לחבוט אותי במכה. ולכן יש לך חלק מאוד חשוב, בלהדליק אותי, בלהפרות אותי, על הדרך אתה תרוויח מזה, אבל בהרמה של אחד של השני, והיא קבלת הפתרון היחיד. עוד ועוד ועוד ועוד, והדברים יוצאים. סיור מוחות זה קשקוש בעל הבושה, אגב. אחת האגדות של היצירה. בואו נשב בסיור מוחות, על פניו, על הנייר זה נשמע נהדר, אבל שוב, גם זה, כשבדקו את זה, זה קשקוש, לא משם באים הרעיונות. בסיור מוחות יכול לעלות רעיון שאתה חשבת עליו לבד במקלחת. כן, זה יכול לקרות, אבל אתה חשבת עליו לבד. בסיור מוחות זה בלגן, בלגן של רעשים סביבתיים, לא משם נולדים הרעיונות.
מה היית אומר למאזינים שלנו כדי שמחר יוכלו לחזור ליחידות שלהם ולחשוב בצורה יצירתית יותר?
אחד, הייתי אומר להם, תריצו אחורה את הפודקאסט, תקשיבו אותם, זה מה שדיברנו עכשיו. שתיים, יש המון דברים, המון טיפים, חלקם מאוד מאוד פרימיטיביים. פשוט צריך לעבוד בזה, צריך לתרגל בזה. הטלת הספק, אמרתי, אני חוזר אליה עוד פעם, אם שכנעת את עצמך שהדברים יכולים להיות אחרת, עשית כבר דרך עצומה. עצומה. אם שכנעת את עצמך שהפתרון הראשון שלך הוא יכול להיות מדהים, אבל הוא לא היחיד, אז עשית דרך עצומה. תגיד לעצמך כל הזמן מה פתאום, מי אמר, למה לא, ההפך, וצא לעבוד, כי זו עבודה. עבודה היא עבודה מענה, כיפית, מאתגרת, מדליקה ומתגמלת, אבל זאת עבודה.
תודה רבה שהצטרפתם אלינו לחדשנות און אייר, ותודה למפיקה רותם ולעורך שלנו עמית, ומפקד יחידת שעד שהצטרף אלינו. בפרק הבא נלמד על איך מקימים מיזם בשעת חירום, ואיך מושכים אנשים מכל העולם לשתף פעולה ולהציל חיים.
שעד, רק תגידו.